שלום עליכם, רעים ואהובים, יום שישי בשבת, ערב שבת קודש, פרשת כי תצא. ותשובה, ותפילה, וצדקה. מעבירים את רוע הגזירה. כולנו מתכוננים באלול, חלקנו קמים כל בוקר עם לך השם הצדקה, ולנו בושת הפנים. חלקנו נצטרף בלך השם הצדקה באמירת הסליחות בהמשך. וכולנו יודעים שהצדקה מעבירה את רוע הגזירה. אבל מהי באמת צדקה? קריאת שישי של השבת נותנת לנו הזדמנות נהדרת להתבונן קצת במושג הצדקה, שכאשר היא באה באופן אמיתי, היא מעבירה את רוע הגזירה. הפרשה שלנו עוסקת בסיומה היום במלווה שהלווה לא החזיר לו את חובו. ההלוואה ניתנה תמורת משכון, ובשלב מסוים המשכון הזה נלקח. התורה מחייבת איך לוקחים את המשכון. בחוץ תעמוד, אי אפשר להיכנס אליו הביתה ולקחת מהאדם הזה. אבל אז אומרת התורה את הדבר הבא: אם הלווה הוא אני והמשכון הוא הבגד שלו, הרי שבכל ערב כבוא השמש אתה חייב להשיב לו את האבות, כלומר את המשכון, כדי שהוא יוכל לשכב בו ושכב בסלמתו וברחקה. אבל אז מגיע המשפט הבא: ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך. חז"ל אומרים שהמשכון הזה הוא כבר בעצם הפך להיות רכושו של המלווה, מפני שהלווה לא החזיר את חובו, וזה היה הסיכום. אז אם זה רכושו של המלווה, למה הוא חייב לתת לו? על פי ההסבר של חז"ל, הוא באמת נותן לו את זה בתורת צדקה. ואם זה לא היה שלו, זה לא היה נחשב צדקה, זה כבר באמת הפך לשלו. מצוין. אז אם זה צדקה, אז איך אתה מחייב אותי לתת לו את זה? זה צדקה, אני יכול להחליט שאני נותן, אני יכול להחליט שאני לא נותן. מה זה צדקה? המושג צדקה, אגב, בעם ישראל שונה לחלוטין גם מבחינה הלכתית. אתם מכירים את המושג שנקרא כופים על הצדקה? צדקה בשפות האחרות באה מהמילה charity. צדקה מתארת איזשהו רוח נדיבה, רצון טוב, דבר חשוב, אבל הוא רצון פרטי שלך שמביא את האני שלך, הטוב והיפה, לידי ביטוי. לא זאת הצדקה בעם ישראל. אבן עזרא, בפירוש מרתק לפסוק, אומר את הפשט מה זה ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך. תשמעו, ומזה באה המילה צדקה. אומר אבן עזרא, וצדקה לך תהיה צדקה, פירוש שתשקול חברך במוזני צדק עמך, שישכב באבותו. איזה צדק זה? שחברך העני לא תהיה לו סמיכה לשכב בה. מה? זה המשכון. אתם שומעים מה אומר אבן עזרא? הצדקה באה ליצור בעולם צדק. מה פירוש? זה דבר עמוק מאוד. בצדקה אני לא רק בא ליצור בעולם חברה צודקת, או אפילו מה שקוראים צדק סוציאלי, אני בא לעשות משהו אחר לגמרי. אני בא להצדיק את הבריאה. אני בא להצדיק את הקדוש ברוך הוא. ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך. זה פסוק שיש בו שני מושגים, זה עמוק, זה אדיר. מצד אחד, בנתינת הצדקה אתה הופך להיות ללפני השם אלוקיך. יש לך פוליסת ביטוח, אתה לפני השם אלוקיך, עוד מעט נדבר על זה. שנית, עם נתינת הצדקה אתה בעצם עושה צדקה עם השם אלוקיך. אתם שמעתם את הביטוי? זה ביטוי משונה מאוד. אתה עושה צדקה עם השם אלוקיך. אני רוצה להסביר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא מושלם. הקדוש ברוך הוא ברא בעולם חיטים ושעורים ולא עוגות שיוצאות מהאדמה. הוא גם לא ברא לחם שצומח. אני צריך לעשות מזה לחם. גם במובן המוסרי, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה עניים ועשירים. לא כל עשיר נהיה עשיר כי הוא עבד חזק, כי הוא יכול להיות שהוא פשוט נולד למקום הנכון, ולא כל עני נהיה עני כי הוא אשם בזה. גלגל חוזר הוא בעולם, כך אומרים חז"ל, על עוני ועושר, מי לא יודע את זה. גם אם אנחנו אוהבים להתכחש לזה ולשכוח את זה ולהדחיק את זה. זה נראה מאוד לא צודק. זה נראה עולם מאוד לא צודק. עולם שיש בו ילדים רעבים וילדים סביעים שלא יודעים איפה נשפח להם הסובה. לא נראה עולם צודק. זה פשלה, זה אקסידנט, זו טעות בבריאה. נגדיר את זה יותר חריף. מי יגלה את הצדק האלוקי? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא נתן לך פי שתיים כסף. כי אתה הפקיד שלו בעובר ושב, כדי להעביר את זה למי שצריך. כי הקדוש ברוך הוא ברא עולם שהוא רוצה להשרות בו דירה בתחתוניים, והוא רוצה שאתה תגלה את האלוקות. הוא יכול היה לברוא עולם של מלאכים שבו כולם מקבלים הכל. אבל הוא ברא עולם שבו לכל אחד יש מה שלשני אין, ולכל אחד אין מה שלשני יש. צדקה היא לא רק בכסף, צדקה יכולה להיות גם בנתינה של איזשהו איבר מגופי שיכול להציל את חייך. צדקה היא גם לתת לך חום וחיוך וכוח ועוד מיליון דברים. הצדקה יכולה להביא לאחד משני מצבים, או לגאווה שאין דוגמתה. אני נותן הצדקה, אני. הצדקה יכולה להביא לענווה שאין דוגמתה, ששמה אותך פשוט בעולם שהוא לפני השם אלוקיך. חז"ל מספרים על מלך מופלא שקראו לו מונבז המלך. הוא היה בנה של הלני המלכה מממלכת החשמונאים, והיה לו דבר מעניין, לא כל כך שגרתי אצל מלכים. בשנות הבצורת הוא היה פשוט פותח את אוצרות אבותיו ומחלק לילדים עניים, מחלק. והיו אחיו ובית אביו לועגים לו ואומרים לו, אבותיך היו מוסיפים וגונזים על אוצרות אבותיהם כדי לשבח את האוצר, ואתה פשוט מפקיר. הוא אמר להם לאט לאט, רעיונות אחד אחרי השני, אמר להם, אבותיי גנזו למטה, אני גונז למעלה. אגב, הפסוק שהוא הביא היה, אמת מארץ תצמח וצדק, צדק, משמיים נשקף. הוא הבין שבצדקה שלו הוא עושה צדק. וכך הוא המשיך, אבותיי גנזו במקום שהיד שולטת, הבנקים יכולים ליפול, ואני במקום שאין היד שולטת. שנאמר, צדק ומשפט נכון כיסאיך. זה אולי הייתה שיחה כזאת באלול, בסליחות, בראש השנה, זה הכל פסוקים של זה. וכך הוא ממשיך וממשיך עד שהוא מגיע לביטוי מדהים שנשמע מוזר. אבותיי גנזו לאחרים, ואני גנזתי לעצמי. עד עכשיו הוא היה מאוד אלטרואיסט, פתאום הוא נשמע כזה, איך קוראים לזה בצבא? סוציומט. אבותיי גנזו לאחרים, ואני גנזתי לעצמי? תשמעו את הפסוק. שנאמר, ולך תהיה צדקה. זה מדהים, אתם יודעים מה הפירוש? כיוון שהצדקה מונחת לפני השם, אז אין יד אדם אחר שולטת בה, ואז ממילא היא לך, ואז ממילא את כל התפקיד שלך בעולם אתה ממלא. ולך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך. זו צדקה שמעבירה את רוע הגזירה. אני רוצה ברשותכם מתוך זה, לגעת במילה אחת שתפסה אותי כל כך באחת הפרשיות הקודמות. אתם זוכרים את סוגיית שמיטת הכספים? הרי בשעה שהאדם מלווה ללווה, אנחנו דיברנו עכשיו על מלווה עם השכון, אז יש שנה בשמיטה שעל פי דין התורה משמטת את החובות. כתוב שכאשר אדם יודע שעוד מעט קריבה שנת השבע, הוא מפחד שיבואו כל מיני לווים וינצלו את העניין, ולכן הוא אומר, אני אלווה להם אחרי השמיטה. התורה קוראת לזה, ישמר לך, תנהיה דבר עם לבביך, תשמעו את המילה, בליעל! לאמור קרבה שנת השבע שנת השמיטה, וראה עינך באחיך האביון, וחדלת, אלא תפתח את ידך ותיתן לו. תגידו לי, זה נורמלי הביטוי הזה בליעל? אנחנו פתאום הופכים את הצדקה לג'סטיס, אבל עכשיו כבר עברנו בכלל למשהו משונה. כלומר, אם אני לא רוצה לתת הלוואה לעני שבא ללוות, כי אני חושב שהוא לא יחזיר לי בגלל השמיטה, אני אתן לו המון דברים אחרים, אבל לא הלוואה, הוא לא יחזיר לי. זה נקרא דבר בליעל? אתם יודעים מה זה המושג בליעל? לא נעים לי להזכיר, אבל כל אחד בטח זוכר איזה בליעל. בליעל? איזבל הייתה אשת בליעל שלקחה ידי בליעל, והם ביחד ארגנו משפט לרצוח את נבות הישראלי. פילגש בגבעה היו בני בליעל. יצאו אנשים בני בליעל להדיח את עירם לעבוד אלוהים אחרים. זה בליעל. תגידו, אתם נורמלים? אדם שאומר אני רוצה לא להלוות בצורה שברור לי שאני לא אקבל חזרה, זה בליעל? זה אדם שיודע לנהל את המערכת הכלכלית, הוא יכול להיות איש טוב מאוד, למה זה בליעל? שמו, זה לא יאמן. העולם הזה נברא כדי להעלות אותו. אתם יודעים מה עושים אנשי בליעל? הם לא נולדו רוצחים. הם פשוט חושבים שהעולם שלהם. אלה שבעיניהם רוצחים ואונסים, זה התחיל ממחשבה שהכל שלי. כי הם בלי עול, כך מסבירה שהיא את המושג בליעל. אבל בלי עול זה רק פירוש אחד, יש עוד פירוש. הם גם לא יכולים לתת לעולם הזה לעלות. העולם הזה נברא כדי שאתה תעלה אותו. טכנית, תהפוך את החיטים והשיבולים ללחם ועוגות. מוסרית, תעלה את העולם ותעשה את העולם הזה צדק ומשפט מכון כיסאיך, לפני השם אלוקיך. אתה יודע מה היא מחשבת בלי יעל? זו המחשבה איך אני אדאג לביזנס שלי, אבל לא מעניין אותי אם העולם יעלה או לא יעלה. מחשבת בלי יעל נראית נורא נורא תמימה, אבל זה הקרון הראשון שאחר כך מתלבשים עליו הקרונות הבאים. ומייצרים עולם בלי יעל. וצדקה כזאת מעבירה את רוע הגזירה. עוד מעט עם שבי להתראות.